הפטרת פרשת ויצא, לפחות לפי מנהג האשכנזים, היא הפרק או שני הפרקים ואפילו קצת יותר האחרונים בספר הושע שנמצאים לפנינו במקור אחד. גם למנהג הספרדים נקראים הפרקים של סוף הושע, אחד או שניים פרקים לפני כן, וכולם עסוקים באותו עניין. כיוון שאינני רוצה להתמקד בעיקר בפסוקי ההפטרה, למרות שהם מובאים פה כולם, הספקתי בלהביא את המנהג הזה של ההפטרה על מנת לנסות לברר מתוכו את הטעם שתקנו את ההפטרה, את הפרשה, אולי בכלל את המהלך שאנחנו נכנסים אליו בחלק הזה של ספר בראשית, בעיקר בפרשת ויצא יעקב. הרבה פעמים אנחנו דנים בהקשרים בין ההפטרה לפרשה, ונראה שכאילו בהפטרה הזאת כבר הפסוק הראשון עונה על כל השאלות והכל פשוט וברור. ויברח יעקב שדי ארם, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. בלי להיכנס לכל הקונטקסט שבו הפסוק הזה מופיע, אנחנו מרגישים את הפרשה פה לפנינו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ויברח יעקב שדי ארם, ויעבוד ישראל באישה, שבע שנים הוא ממלא באישה ברחל, ובאישה שמר, ועוד שבע שנים שהוא עובד אחר כך בלאה, ברחל ולאה בנו שתיהם את בית ישראל, ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר, ונדמה באמת שהפסוק הראשון די משקף את הפרשה. הקושי בהפטרה בהקשר שלה לפרשה הוא מסוג שהרבה פעמים אנחנו לא פוגשים בהפטרות. מכאן ואילך אין בכל ההפטרה שום זכר למשהו שקשור לכאורה לפרשת ויצא. והפסוק הזה עצמו מופיע בכלל, כאן הוא הופך להיות לכותרת, ויברח יעקב שדה ארם, אבל הוא פסוק באמצע פרקים, והוא בעצם מופיע בהקשר לגמרי אחר. הנביא הושע מדבר בסוף ההפטרה דברי תוכחה קשים מאוד אל עם ישראל. סופם של פרקי הושע בהפטרה מאוד ידועה אחרת, הנה זה נמצא בהמשך ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוהיך כי חשלת באבוניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, וכל הפטרת תשובה של שבת תשובה של השבת שלפני יום הכיפורים. כל החלק הבא של ההפטרה, אם נשים לב, כולו ממש מתאר את החטאים, את ההכעסה, את האבונות. הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו ייטוש. אני מתחיל את הפסקה הבאה. צרור אבון אפרים, צפונה חטאתו. תאשם שומרון, מסתיימת הפסקה השנייה, כי מרתה באלוהיה. בחרב ייפולו, עולליהם ירוטשו, והריותיו יבוקעו. הריותיו זה הנשים ההרות, העולליהם זה העוללים. נבואת חורבן נוראית. ומכוח נבואת החורבן הזאת פונה הנביא הושע ואומר, אז אם כן שובה ישראל עד השם אלוהיך. וסיום דבריו של הושע, גם הם עם כל זה שהם קריאה לתשובה גדולה ולנחמה, של ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו חגפן, הסיומת היא לא כל כך מעודדת. הנה הפסוק האחרון של ההפטרה, לפני התוספת של הפסוקים אחר כך. מי חכם ויבן אלה נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. וברוב, ברוב, ברוב החומשים, וכך ברוב המנהגים, כך מסיימים את קריאת ההפטרה. יש אמנם מי שנוהגים, ככה כדי לסיים בטעם יותר נעים ומתוק, לא לסיים בפושעים ייכשלו בם, ומוסיפים את שני הפסוקים שמופיעים אחר כך מספר יואל, ואכלתם אכול וסבוע, והיללתם את שם השם, וידעתם כי בקרב ישראל אני, ולא יבושו עמי לעולם. ודאי, פסוקי נחמה נפלאים. אני כמעט לא זוכר כרגע הפטרה נוספת, יש, ויקרא אולי באיזשהו מקום, שמסתיימת ושכך נוהגים כמעט כולם לסיים אותה בתוכך. צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, בפושעים ייכשלו. כל הפסוק הראשון שאומר ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר, והפסוק שבא אחריו, נחזור רגע לתחילת ההפטרה, ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים ובנביא נשמר. איזה נביא מדובר פה עכשיו? משה. העלה ישראל, השם את ישראל ממצרים. השם העלה את ישראל ממצרים על ידי נביא, ובנביא נשמר. שני הפסוקים האלה באים בעצם רק לומר דבר אחד. תראו כמה טוב עשה הקדוש ברוך הוא, וכמה כפויי טובה אתם. ויברח ישראל, ויברח יעקב שדה ארם, ההיגיון היה שעכשיו עשיו יהרוג אותו, והקדוש ברוך הוא שמר עליו. הוא כאילו ברח כדי לעבוד 7 שנים באישה, ובאישה שמר, וכל הגלגולים שהקדוש ברוך הוא גלגל בעולם, בסופו של דבר שומרים עליכם ומצילים אתכם. בדיוק אותו דבר קרה עם משה. ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים. משה רבינו בורח למדיין וחוזר, ובנביא נשמר והוא שומר עליהם במדבר. הקדוש ברוך הוא שולח שליחים, אותות, והכל כדי לשמר אתכם. ואתם תראו מה החזרתם. מקוצר זמן לא ניכנס, אבל הרד"ק מסביר את הפרק, בבואו להסבירו את ספר הושע, לא את ההפטרה. אני קורא רק חלק מדבריו, כמו שהם מופיעים פה בציטוט חלקי. והם אינם זוכרים הטובה שעשיתי עם אביהם שברח מפני עשיו אחיו. ואף כשהיה שם, הוא צריך לעבוד את לבן בעבור אישה שייתן לו ביתו, והעבודה ששמה רצונו. ואני הוא שהייתי עמו ובירחתי ושב משם באושר ובנכסים. ועוד עשיתי חסד עם בניו שירדו למצרים ונשתעבדו שם. נכון, זה נראה כאילו שיעבוד, אבל שלחתי להם נביא שאלה אותם ברכוש רב, והוא משה. ובנביא נשמר 40 שנה שהיו במדבר נשמרו על ידי נביא שנתתי להם ולא חסרו דבר. עכשיו העיקר. וכל הטובות האלה אינם זוכרים ומכעיסים אותי בתועבות ובלא אל. על שם הפסוק בהאזינו. הם הכעיסוני בלא אל, תקניעוני בלא אל. כל הפסוק שהוא כאילו ההקשר לפרשה, הוא איזשהו פסוק אגבי, שבא לומר, למרות מה שעשיתי, תראו מה קורה כאן. אז זה הקשר לפרשה. מצאו פעם אחת שהזכירו שיעקב ברח שדה ארם, לכן מזכירים פרשה שלמה כל כך ארוכה, הפטרה כל כך ארוכה, וקוראים אותה כהפטרה של פרשה. פרשת ויצא עוסקת בחתונות עם רחל ולאה, בלידת הבנים, בשפחות בזלפה ובבלהה, ובכל הילדים שנולדים חוץ מבנימין שלו בפרשה. מה, זה מה שמצאו? פסוק שככה נמצא באיזשהו דרך אגב בתוך... ואנחנו כדרכנו מדי פעם כשנוגעים בהפטרות, פעמים רבות, ברוך השם, זכינו ויצא לנו לגעת בהפטרות כאלה ואחרות, מבקשים לראות את ההקשר הכללי לפרשה. ודווקא בהפטרה כזאת שהפסוק הראשון יכול לעשות איזו טעות אופטית, ולהגיד, או, הנה כל הפרשה פה. דווקא כאן צריך להיזהר ולהבין מה באמת החיבור הגדול. ובלי להיכנס דווקא למנהג של הספרדים, שאין פסוק כזה בולט כחלון ראווה שמזכיר את הפרשה, ההפטרה יותר קשורה לפרשה. בלכאורה. אבל אני שרוצה להתמקד בפרקי הושע האחרונים האלה, על המשבר, על ההתרסקות המוסרית, עד כדי תאשם שומרון, עד העונשים הכי גדולים, עד לזה שהסיום הוא לא מבשר רק טוב, צדיקים אמנם ילכו בהם, אבל פושעים ייכשלו בהם. איך אמר פעם אותו רבי גדול? כשהוא היה שר, הוא היה תמיד שר, במקום איי איי איי, הוא היה שר במ במ במ. שאלו אותו למה הוא שר ומקפיד בבמ במ במ. אז הוא אמר שבמ במ במ זה פסוק. צדיקים ילכו בהם ופושעים ייכשלו בהם. שאלו אותו מה הפשט? אז הוא אמר במ 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 זה שיר שאומר שלא צריך במ אחר כדי להיכשל. אפשר להיכשל באותו במ. רק השאלה היא איך מנגנים אותו. צדיקים ילכו בם ופוישים ייכשלו בם. תזל בבום. אותו בם. אפשר ללכת בו, ואפשר ליפול בו ולהפיל בו ולטעות בו ולהטעות בו. והאמירה הנכונה הזאת, אולי תהיה גם קצת פתח לחזרה, להבנה של ניסיון לראות מה באמת רצו מתקני ההפטרות בפרשה הזאת, כשהם תקנו דווקא את ההפטרה הזאת לפרשה. אבל אני ברשותכם, כדי להגיע לזה, מבקש באמת לעשות כינון למקום אחר לגמרי לגמרי, לצאת מן הפרשה ומן ההפטרה, ולגעת בנקודה אחרת לחלוטין, היא הנקודה שבאמת חורזת כל כך הרבה בפרשה. אין עוד פרשה, אפילו לא בספר בראשית, שיש בו כל כך הרבה חתונות. עם כל כך הרבה חתונות כמו הפרשה הזאת. רחל, לאה, בלהה, זלפה. כל הבירורים האלה שמתרחשים סביב החתונות. החתונות האלה של קידושים שהם אולי בכלל לא הכוונה והם מקח טעות. השיחות אחר כך, פרשיות קשות, מרתקות, כמו פרשיות הדודאים. רחל, לאה, מי זוכה ביעקב? אליי תבוא, סחור סחרתיך. כל המהלכים הארוכים האלה. והלידות מהווים אולי נקודה מרכזית מאוד בפרשה ברמה כאילו הפרטית שלה, בסיפורי החתונות הפרטיים. מאידך, הפרשה מתארת גדילה יפה מאוד של עם ישראל ההולך ומתהווה בפעם הראשונה של בית יעקב ההולך ונוצר בקהילת קודש חרן הרחוקה. בגלות, שאומנם בהתחלה נכפתה עלינו, שהגענו אליה במקלנו ועברנו את הירדן בודדים כיעקב אבינו עניים ובודדים ובורחים מפני החרב של עשיו, לאט לאט מתארגנים שם לא רע, והעסק מתחיל להישמע די יפה. 7 השנים הופכות ל-14, ו-14 ל-20, אוטוטו אורזים את המזוודות, אבל העסק מתעכב קצת. צריך כנראה חלום מיוחד נוסף שייתן לנו תזכורת, ויגיד שהגיע הזמן כבר לחשוב על תזוזה, כי האיתותים הקודמים לא עבדו. ואז מגיע החלום של העקודים והנקודים והברודים, ויעקב שקורא לרחל וללאה אל צונו, ופתאום פני לבן אינם כתמול שלשום, שמדברים על גילויי אנטישמיות אצל בני לבן, אבל מרגיעים, אומרים שזה רק במקום אחד שאמרו להפסיק ללכת עם כיפות, אבל זה עסק רגוע, זה לא אומר שהשלב הבא הוא שצריך לשים משהו על הבגדים חס וחלילה, זה רק עסק ענייני טכני, זה עובר מהר. רחל ולאה לא כל כך מקבלות את הניתוח הזה, הן אומרות שכדאי כבר לזוז, כי אנחנו מכירות את הטיפוס הזה שנקרא אבא שלנו. הלא נוכריות נחשבנו אצלו, וכדאי כבר ללכת מפה. ובורחים מלבן, וגם כשאתה בורח מהגלות, היא רודפת אחריך בעוד חיבוק אחד אחרון לפני פרידה. פרשת החיבוקים הולכת ומסתעפת לעוד נשיקות ועוד חיבוקים לבניים. ומלבן אל עשיו, וזה כל הפרשה. מי שבעצם הקשיב ליצחק שבירך את יעקב ולרבקה כשביקשה מיצחק לברך את יעקב, כבר שמע את כל התוכן של פרשת ויצא. יעקב יוצא לחרן א' כדי לעשות חתונה. אם לוקח יעקב אישה כאלה מבנות חת, מבנות הארץ, למה לי חיים? ב' ויתן לך את ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך. לך ולזרעך איתך, אבל צריך קודם כל את הגלות, את הבירורים האלה. האם יש קשר בין פרשיות הנישואין הפרטיות האלה של פרשת ויצא, בין רחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, לכל סיפור הגלות והגאולה שחורז על כל הפרשה הזאת מההתחלה עד הסוף? האם החלום שאותו חולם יעקב בתחילת הפרשה שהסולם מוצב בארצה וראשו מגיע השמיימה והשם ניצב עליו על יעקב, והוא יראה עוד בסופו של החלום הזה את בית האלוקים שהוא יבנה, שעובר עכשיו דרך כל הדרך הזה אשר אנוכי הולך. האם החלום הזה עם כל הסיבוכים שלו, איכשהו מתקשר לסיבוכים האישיים, הפרטיים, שעובר יעקב בחתונות שלו, או שזה סיפורים נפרדים לגמרי? כאלה סיבוכים. הוא חושב שהיא רחל, והיא בבוקר, והנה היא לאה. סובך מדי. גם העולם הפרטי, גם העולם הכללי. אני ברשותכם רוצה פשוט לעשות סיבוב. ולעזוב פה את העניין, ולעסוק אולי לכבודם של חתונות רחל ולאה עם יעקב וזלפה ובלהה, בשבע ברכות. ממש בפרשת ברכת חתנים, כפי שהיא נקראת בגמרא, שבע הברכות. ללמוד מעט מעט את שבע הברכות, ולראות דווקא מתוך העולם הפרטי את העולם הכללי הזה, ואז לחזור לסיפור פרשת ויצא ולהפטרה שלה. ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. זה לא פסוק טכני שבא לומר ראו כמה חסדים עשה השם והביא דוגמה, אלא זה פסוק שמבטא את כל ההתקשרות וההתרחקות שלנו, של ישראל מהקדוש ברוך הוא וההתקרבות מחדש. בוא נראה את פרשיית שבע הברכות בניתוק גמור ממה שעסקנו בו עד עכשיו. בעזרת השם, נשוב לראות אם הדברים מתחברים בסוף. מקור שלוש, עסקנו פעם, נדמה לי, בהערכה ובהרחבה בברכת הקידושין והנישואין. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. עכשיו אני רוצה לעסוק בברכת החתנים. זה סדר החופה, לכל מי ששכח או לכל מי שעוד לא יודע וצריך לזכור. זה סדרה של החופה, אנחנו מתחילים בברכת האירוסין, הקידושין והנישואין, ואז מצוות הקידושין של נתינת הטבעת. ואחר כך, אחרי מנהגנו לקרוא את הכתובה כדי להפסיק בין אקט הקידושין, הוא האירוסין, הטבעת, הרי את מקודשת, לבין הנישואין, אנחנו קוראים שם את הכתובה, כמנהג הקוראים את הכתובה שם, ואז מתחילים את שבע הברכות. שבע ברכות, כל אחד מכיר את הביטוי שבע ברכות, למרות זה מעניין מאוד. בעצם יש כאן שש ברכות. הברכה הראשונה היא על היין. בורא פרי הגפן. היא לא ייחודית לברכת הנישואין, לברכת החתנים. ובכל זאת זה נקרא שבע ברכות, ומאוד מעניין שהלכתי, ברכת בורא פרי הגפן של ברכת החתנים, של שבע הברכות, שונה מברכת בורא פרי הגפן לפני מצוות אחרות. אני אזכיר, יש עוד מצוות שלפניהם מקדשים על היין. לא קידוש, אלא מברכים בורא פרי הגפן. חוץ מקידוש. למה ללכת רחוק? לפני האירוסים מברכים על היין. בורא פרי הגפן מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. דוגמה אחרת, ברית מילה. נכון? בורא פרי הגפן, ואז אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשעירו שם, קורא את הברית. אחרי זה קוראים את השם. ההבדל בין שתי הברכות האחרונות שאמרתי, ברית המילה והאירוסים, לבין שבע הברכות, מעניין מאוד, שברכת חתנים כוס היין מעכבת שם. ואילו אין יין בברית המילה, לא נורא, אז עושים את הברכה בלי יין. צריך לחפש, אבל לא, זה לא מעכב. גם לא בברכת האירוסים. זה טוב לעשות על יין, תמיד יהודים יודעים למצוא את הדרך לעשות משהו עם קצת יין. בברכת חתנים, ברכת בורא פרי הגפן, לא ניכנס עכשיו לחלק ההלכתי, יש בזה דיונים ארוכים, לחלק מאוד 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 גדול מהפוסקים מעכבת להלכה, וכך אנחנו נוהגים לפסוק. לכן התעכבו עם ברכת בורא פרי הגפן, גם אפילו דקה, שתיים, שלוש אחרי שקיעה, כשנכנסים לסיבוכים של זמנים, לא ניכנס לנפקויות להלכה. אבל יש נפקמינות להלכה שברכת בורא פרי הגפן מעכבת. הראיה שכולם רגילים למטבע הלשון שבע ברכות. הם לא מדברים על שש ברכות. אף אחד לא קורא לברכת ברית המילה, ברכת הגפן וברית המילה. או לברכת האירוסין והנישואין, אף אחד לא קורא ברכת הגפן והאירוסין והנישואין. פה מדברים על שבע ברכות. אז א', נזכור שברכת בורא פרי הגפן היא כנראה אינטגרלית לשבע הברכות, שאלה מעניינת שצריך לתת עליה את הדעת. אבל עכשיו בואו נראה רגע את המבנה. לפנינו במקור שלוש, ככה, ברווחים טובים כדי שנזכור את הברכות, כל שבע הברכות. להזכירכם, אלה ברכות חתן וקלה. זה פעם יחידה בעזרת השם כל חייהם שהם נמצאים פה מתחת לחופה. מגיע להם שהברכות קצת יתעסקו בהם, לא? אז ברכת בורא פרי הגפן, זה מברכים כל יום כשרוצים לשתות לחיים. נמשיך. אחרי זה ברכת שהכל ברא לכבודו. ממש לא קשור, לא לחתן ולא לקלה. לא נעים, אבל זה לא קשור אליהם. כלומר, מי שחושב שהכל ברא לכבודו, הייתי כבר שהסתבכו ושברכו שהכל נהיה בדברו, אבל מי שחושב שהכל ברא לכבודו, זה שהכל זאת אומרת את החתן והקלה, שמעתי פעם דרשה שלמה של מישהו שהסביר שאת המכלול הזה של החתן והקלה ברא לכבודו, זה יופי של עניין, רק זה לא קשור בכלל לשבע הברכות. שהכל ברא לכבודו, זה נקרא, כך רש"י מסביר, זו הברכה לכבוד הקהל שנאסף כאן. ומברכים את הקדוש ברוך הוא, כל כך הרבה ציבור נאסף לכבודו. איפה מופיע כבודו? בקידושין ובנישואין האלה. אבל עדיין מדברים על הקדוש ברוך הוא. הברכה הבאה היא, נמשיך, היא הברכה השלישית, יוצר האדם. השלישית עם הגפן היא הראשונה. הברכה הבאה היא יוצר האדם, נכון? אמרנו יותר מפעם אחת, זו ברכה באמת יפה מאוד, הרבה יותר מתאימה לחדר לידה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. הרבה הרבה יותר מתאים לשם. הברכה הבאה, וכאן דבר משונה מאוד הלכתית, וחייבים לתת עליו את הדעת, היא שוב ברכת יוצר האדם. אין לזה אח ורע בשום מקום אחר בכל הברכות שאנחנו נוהגים לברך. שתי ברכות, אותו דבר, כבר אין לזה אח ורע, ושתי ברכות אותו דבר, אחת אחרי השנייה. רק מה, הברכה השנייה זה ככה מה שנקרא נון ב', עם פירוט, שונות, עין שם. מה שאמרנו יוצר האדם, להלן תיאור היצירה. אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, ברוך אתה השם יוצר האדם. ראיתי מישהו שכותב יפה מאוד, גם כשהאדם נברא ומתוארת יצירתו, היא מתוארת בשתי מציאויות, בשני שלבים. בפרק א' רק כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. אז הברכה הראשונה היא על הברכה של פרק א'. בפרק ב' כתוב שהוא לקח את הצלע, ושהוא הרדים את האדם, ושהוא נתן לצלע הזאת את החווה והחווה והאיש ביחד, ועכשיו זה נהיה נכון אדם וכל הסיפור. אז ברכה ראשונה זה על פרק א', וברכה שנייה זה על היצירה של פרק ב'. יפה מאוד. נו, אז יש לי גם שאלה למה פרק א' ופרק ב' חילקו. אבל איך שלא יהיה, למה לעשות מזה שתי ברכות אם זה אותו דבר? ועוד הערה אחת, זה כבר רומז קצת לזה שיש פה בסוף איש ואישה בברכות, זה טוב מאוד שכבר יש רמז לעניין, אבל זה עדיין לא קשור. אפשר אולי לברך שיהיה להם שמח בעזרת השם, שיהיה טוב, משהו אפשר. ארבע ברכות בינתיים לא. נו, אז ננסה בחמישית. הברכה החמישית, זה כבר לא קשור רשמי. סוס תסיס ותגל ההכרה, לא להתבלבל, לא מדברים לא על הקלה ולא על החתן, מדברים על ירושלים. בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. חמש ברכות מתוך שבע הם פשוט סטטיסטיים באזור. עומדים, למה לא? אם כבר פה הם נמצאים, אז שיהיו. לא קשורים לעסק. הגיעה כבר הברכה השישית, והיא בעצם היחידה שעוסקת לגמרי בחתן ובכלה. שמח תשמח ראים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. זה אגב הברכה השנייה שמזכירה את גן עדן. נכון? הבריאה, אולי אם יותר האדם הראשונה גם אז השלישית, אבל צורת הבריאה, ועכשיו כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם משמח חתן וכלה. והברכה השביעית, אגב, הופיעו כאן כמה מושגים כבר. יש כאן רעים האהובים, סוף סוף דיברנו על החתן והכלה פעם ראשונה. דיברנו על גן עדן מקדם, על הבריאה, כמה פעמים כבר. הכל ברא לכבודו, יוצר האדם, צורת בריאת האדם, בגן עדן מקדם. ודיברנו גם על העתיד שצפוי בעזרת השם בגאולה בקיבוץ הגלויות על ציון שתשמח בבניה. אז יש לנו שלושה נושאים בשבע הברכות. גן העדן, הגאולה העתידית, ככה מצומצם מצומצם, החתן והכלה דנן. עכשיו הברכה השביעית, תראו איך היא כוללת את שלושת העניינים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. יש כאן בריאה, יש כאן חתן וכלה, יש כאן את כל סוגי השמחה שהולכים ומתרקמים עד ש... מהירה השם אלוהינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. לא רק קיבוץ הגלויות, מה יקרה אז? אז תבוא החתונה הזאת לידי גינור. אז יבוא העסק הזה של כל החתן והכלה לידי הבנה. אז יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתי נגינתם, ברוך אתה השם, משמח, החתן עם הכלה. מי הפעם החתן ומי הפעם הכלה? שוב משמח חתן וכלה אלה? אולי גם, ואולי גם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, כאשר יישמע כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה בערי יהודה ובחוצות ירושלים. האם כל הססון וכל הקלה והחתן שישמע הוא כפשוטו, שישמעו אז הרבה חתונות ושמחות? גם כשעוד אין קיבוץ גלויות שומעים כל חתן וכל קלה. גם לפני שהיינו בקיבוץ גלויות, גם בגלות שמענו כל חתן וכל קלה. הבית הזה שימר אותנו מאז ומעולם, או שהכוונה כאן היא ללכה דודי לקראת קלה, לדוד ולרעיה, לדוד ולקלה, לחתונה הגדולה הזאת. מנהגם של הספרדים, שבשבת החתן קוראים את הפרשה בתורה של ואברהם זקן, בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. ההסבר לא צריך עומק, הוא פשוט ומובן. אברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל, ושם כל החתונה הגדולה, החתונה הראשונה של אבא ואמא, שאנחנו פוגשים את אברהם ושרה, לא פגשנו בחתונתם, פגשנו אותם כשהם כבר אברהם ושרה. כל פרשת יצחק ורבקה נקראת, הגיוני מאוד. יש מנהגים המוסיפים לקריאת הפרשה הזאת גם הפטרה. וההפטרה שקוראים המנוהגים להוסיף הפטרה במנהג היפה הזה של שבת חתן, היא ההפטרה השביעית של הפטרות הנחמה. סוס אפיס בשם תגל נפשי באלוהי. מה הקשר? כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. ושם מפורש מי החתן והכלה. כי כאשר יבעל בחור בתולה, כן יבעלוך בנייך. ומסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקייך. אני חושב שהמנהג הזה הוא דבר כל כך מופלא. בשבת החתן קוראים בפרשה על החתונה הפרטית הראשונה. ובהפטרה, כמו כל הפטרה, מסבירים מה בעצם מסתתר מאחורי חתונה של חתן וכלה פרטיים. עוד נדבך בחתונה הזאת של הדוד והרעיה. כל שבע הברכות עוסקים בעצם בזוגיות שמתבטאת בראש ובראשונה באיש ואישה, ומתבטאת בשיאה בכל ההיסטוריה של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, מהחתונה הראשונה, דרך הפרידה והסיבוכים והמרחקים הארוכים, ועד לחתונה הצפויה שאליה אנחנו מייחלים. ועל זה מדברת ההפטרה כולה, אבל ההפטרה, כמו שאמרנו, נגיע בסוף. פתחנו בשאלה, למה ברכת הגפן היא אחת משבע הברכות? במקור 8, מובא בספר קולבו, בענייני אישות, בשם דברי מקובלים ראשונים, רעיון עמוק מאוד, הוא דן בשאלה למה היין הוא אינטגרלי לשבע הברכות. והוא כותב כך, על ידי יין ששתה אדם הראשון בברכת נישואין שלו, כדי פעות, נשתקר ועבר על ציווי המקום. ולבסוף מתקלל בנשיכת הנחש. דברים עמוקים מאוד. עץ הדעת גפן היה, לדעות רבות, כך לדעה הזאת של חז"ל. ברכת בורא פרי הגפן היא תיקון להתרחקות שמתרחשת עקב חטא אכילת עץ הדעת. חטא אכילת עץ הדעת הוא מנוגד להיגיון, יש לו לאדם את כל אילני גן העדן. מה הוא רץ לאילן אחד אסור? זה עיבוד מוחלט של חושים, של היגיון. הוא הרי מצטווה האדם מכל עץ הגן אכול תאכל, ורק מעץ אחד אל תאכל ממנו. כשנשאלת חווה את, על ידי הקדוש ברוך הוא, למה היא אכלה מעץ הדעת, היא עונה, הנחש הישיעני. גם אתם שומעים פה את מה שרשי שומע פה, הנחש הישיעני. הנחש הישיעני, אומר רשי, עזבה אותו והוא אותה, והלכה ונתפתתה לנחש והוא לה. מה קורה בעקבות החטא? לא רק בין האדם לאלוקיו נוצר מרחק, גם בין האיש לאשתו נוצר מרחק. מי יגיד לך כי אירום אתה מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, ויומר האדם, האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אבל אנחנו צריכים להבין עוד הרבה הרבה יותר את היין הזה שמופיע בהתחלה ואליו נגיע בסוף. אנחנו מתחילים להרגיש פה את גן העדן שחורז כל שבע הברכות, הבריאה, יצירת האדם. למה באמת מופיעות שתי ברכות היצירה? אחר כך אגיע לשהכל ברא לכבודו. ברשותכם, תנו ללא לפי הסדר, כי יצירות האדם ראשונות פה. רש"י מסביר הסבר פשוט. ברכת יוצר האדם הראשונה היא אכן על יצירת האדם הראשונה, וברכת יוצר האדם השנייה היא על יצירת האדם בפעם השנייה. אבל מה יתרחש בין זאת לזאת? אנחנו נוהגים לקרוא לזה במילה אחת, וקצת בעומק פה עכשיו, במילה אחת אנחנו נוהגים לקרוא למה שיתרחש שם נסירה. מהו הנסירה? מהו תהליך הנסירה הזה? רש"י מסביר את זה במקור 5. שני פרצופים ברעו תחילה. אחד מלפניו, אחד מאחריו. וצלחו לשניים. שכאן קורא רש"י צליחה, נקרא אצלנו הנסירה. ועשה מן האחד חווה. ויביאה, ויומר זאת הפעם עצם מעצמיים. נתרכז בשנייה אחת בסיפור הנסירה הזה. איך הפסוק אומר, והדברים חוזרים על עצמם, ולא ניכנס לזה עכשיו בפרשת בראשית 3 פעמים, כל פעם כאשר מדובר על צלם האלוקים שהאדם נברא, צלם האלוקים הוא שהאדם נברא זכר ונקבה. בצלם אלוקים ברא אותם, זכר ונקבה, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. האדם אגב הוא לשון יחיד. וייצר השם אלוקים את האדם בצלמו. בצלם אלוקים עשה אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויותר מפעם דיברנו בזה. האדם הוא בתחילתו היחד של הדו-פרצופים של האיש והאישה. אחר כך מנסר הקדוש ברוך הוא את הדו-פרצופים, את היחידה האחת הזאת, ועושה ממנה עזר כנגדו. ובמקום שהם יהיו אחור וקדם צרתני, כמו שכתוב בפסוק, זה לגבו של זה, הם מעכשיו נפרדים, ומכאן ואילך ישנו חיפוש מתמיד, השתוקקות מתמדת. מאחורי רעיון הנסירה הזה, נמצא בעצם הרעיון שמבוטא פה במקור 7 בלשון הזוהר בויקרא, ואני אומר אותו בלשונו. הוא מתורגם תוך כדי. מה שהיה חסר, אני אומר על פה לפני כן, קודם הנסירה, הרי על האדם השלם הזה לפני הנסירה, על האדם השלם הזה לפי התפיסה שעכשיו אנחנו אומרים, אגב מובן שכתוב יוצר האדם לפי רש"י, מה הכוונה האדם? יוצר האדם המשותף זכר ונקבה, שנבין מבחינת תוכן הברכות, כך צריך להתכוון בברכה לפי רש"י. רש"י במסכת כתובות בדף ח'. זאת הברכה. יוצר האדם שלם הזכר והנקבה יחד. ואז באה הברכה השנייה ושאלנו למה מסיימים את אותה ברכה פעמיים, זה לא אותה ברכה. האדם של הברכה הבאה הוא בכלל דבר אחר. האדם של הברכה הבאה זה ברכה על זה שהייתה נסירה והתפצלנו. איך באה הברכה הבאה? אשר יצר את האדם בצלמו. מה זה בצלמו? זכר ונקבה יחד. וצריך להבין פעם אחת, זה מאוד קשה, למה הזכר ונקבה מתאר את הצלמו של הקדוש ברוך הוא. בצלם דמות תבניתו. ואז הוא התקין לו ממנו בעניין הדי עד, כלומר הוא ניסר והוציא את הצלע וסגר בשר תחתנה, וכך נוצר האדם מספר שתיים. אז ברוך אתה השם, קודם כל להבין פשוט הברכות, זה יפהפה לפי רש"י, ברוך אתה השם יוצר האדם א', זאת בכלל ברכה אחרת לגמרי אם יוצר האדם ב'. כמו שלעניות דעתי, בברכה השישית והשביעית, משמח חתן וכלה א', זה בכלל לא החתן עם הכלה ב'. חתן וכלה א', זה החתן והכלה דנן. והחתן עם הכלה, זה החתן והכלה הדוד והרעיה, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שישמע שמחתם בערי יהודה. זה פשוט אותו סיום, שבארבע משבע הברכות באנו לברר שמה שפה קורה עכשיו הוא פשוט מיניאטורה או מהלך מקביל למה שקורה בחתונה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. צריך להבין את זה לעומק. מה בעצם קרה שם בתהליך הנסירה הזה ובשביל מה צריך אותו? על פי הזוהר הקדוש, בסיס הרעיון של תהליך הנסירה הוא פשוט. אם האדם עשוי זכר ונקבה יחד, לנו אגב זה נראה הרבה יותר טוב. אין מתח, אין אפשרויות אחרות. נמצאים ביחד. אף פעם לא שואלים למה איחרת. אף פעם אתה לא מגיע מאוחר, אתה נמצא. וזה מצוין. צריך להבין, כשכתוב לא טוב היות האדם לבדו, לפי זה, מה פירוש האדם לבדו? כשהוא זכר ונקבה יחד. למה לא טוב? מצוין, לא? וזה מה שאנחנו רוצים. אומר הזוהר הקדוש במקור שבע, היה חסר רק דבר אחד, הוא משתמש במילה כל כך פשוטה בעברית, אלא, דלא השתדיל בנוקבי, דלא הוות להשמח לקובלי. אדם צריך להשתדל כדי לקבל את השלמתו. לא טוב היות האדם לבדו, רוצים לשמוע פשט לפי הזוהר. לא טוב שהאדם מגיע לכל לבדו, הוא צריך להתאמץ. לא טוב שזה בא לבד. הוא צריך להשתדל בנוקבי. הזכר והנקבה צריכים להשתדל להגיע זה לזה, וההשתדלות הזאת היא כל מהלך החיים. כי הפרידו אותנו, ועכשיו צריכים להשתדל. פעמים הרבה דיברנו על הזכר והנקבה של האיש והאישה, שזה הבצלמו. זה לא כמו הזכר והנקבה, אמרנו הרבה פעמים, של כל בעלי החיים. הזכר והנקבה של כל בעלי החיים זה בכלל דבר אחר לגמרי. זה כדי לקיים את המין. אין שם טעם או רעיון או רצון של ודבק באשתו. אין שם עניין של דבקות, של דורות. של חיבור של בנים ובני בנים ובני בני בנים. אין את הדבר הזה. בעצם האדם נברא בשלימותו, ואז מוסרה השלימות הזאת לשני חלקים, ובמקום שהוא יגיע לשלימותו בלא השתדלות, ביקשו ממנו שישתדל. ומה הוא מרוויח מההשתדלות? עוד קוד אחד במושגים מעט פנימיים, אבל כל כך ברורים לנו בימים שלנו כבר. כשהוא ישתדל, הוא יגיע האיש אל האישה פנים אל פנים, ולא אחור וקדם. כשאפשר להגיע פנים אל פנים, זאת הגעה אמיתית, פנימית. האדמו"ר הזקן, הרב בעל התניא, שואל, מה פירוש שובה ישראל עד השם אלוהיך? מה זה שובה? אפשר לעזוב אותו? אם מלוא כל הארץ כבודו, אז לאן אתה הלכת בדיוק? מה זה שובה? להיות בשני קצות התבל, זה כל כך קרוב לעומת להיות אחד ליד השני בהפניית עורף. ואני מבקש ממכם רק פנים. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. יודעים מה הפשט אל תסתר פניך? אל תסתובב. את פניך השם אבקש. ומה אמר השם אליי? בקשו פניי. לך דודי לקראת כלה. קודם הנסירה היינו בשלימות הגדולה ביותר, אבל לא הייתה השתדלות שלנו. אי ההשתדלות יכולה לשים אותי במצב אידיאלי, אבל המצב האידיאלי הוא לא שלי. לכן הוא לא פנים אל פנים. לכן הוא לא פנימי. לכן זה לא קשור אליי. הנסירה היא חסד עצום. הנסירה היא, גיליתי לך את היעד, עכשיו תשתדל. אני מודיע לך, אתה תיפול בדרך, לפעמים תתרסק, אבל עוד נגיע לחתונה הזאת. החתונה הזאת מכאן ואילך היא בעצם פגישת השלם שנוסר ומגיע אל השלימות מן ההשתדלות הזאת. רק נגמור את דברי הזוהר הקצרים האלה. אלא דלא השתדיל בנוקבי ולא הוות לי שמח לקיבלי או לקובלי, לא היה לו עזר מולו. אני מביא פה מיד את התרגום. למה זה לא היה מולו? בגין דהבת בסתרוי. ויקח אחת מצלעותיו, יודעים מה פירוש צלע בעברית, אומר רש"י? צד. צלעות המשכן. צלע זה לא איבר שנקרא צלע. צלע זה משהו שנמצא בצד. הצלעות נקראות צלעות כי הן בצלע. דהיינו הן בצד. כלומר, היינו יחד, אבל לא פנים מול פנים. אולי קצת יותר טוב מעורף מול עורף, צד מול צד. אולי זה הוויכוח בחז"ל, איך נברא האדם, גב אל גב, צד אל צד. אולי זה הרעיון, אבל לא היינו פנים אל פנים. ואת זה רק אנחנו יכולים לעשות. והבו כחדה מאחורה, והיו דבוקים יחד מאחוריהם. וכדין הווה האדם לבדו, זהו לא טוב היות האדם לבדו, כלומר, הוא אחד, ועשה לו לבד, הוא לא השתדל, הוא לא הגיע לזה מעצמו. אבל בוא נעמיק טוב רעיון הנפירה הזה שהוא חסד עצום, הוא גם סכנה עצומה. כי איך אפשר להגיע למסירה? האדם לא ייתן שינסרו אותו. מה צריך לעשות לו לפני כן? תרדמה. רק אם הוא רדום, יכולה להתרחש ההתרחשות הזאת של המסירה. ואז הוא מתעורר, אבל הוא התעורר ולא היה חסר לו כלום, כי מהמקום שיצאה הצלע, איך כתוב שם? ויסגור בשר תחתינה. והמנתח היה מעולה, עם רקורד בלתי רגיל. עד היום הוא עוסק בלחבר צלעות. ואם הוא סגר את הבשר תחתינה, לא נשארה צלקת אחת קטנה. יודעים למה? כדי שהתרדמה תהיה מוחלטת. ואתה תוכל לחשוב שאפשר בלי החצי השני. ואתה תוכל להפוך את העסק למה שבא לך. כי אם אני רוצה שבאמת תשתדל, אני צריך לתת לך 100% בחירה חופשית. אתם מבינים את הסיכונים שברעיון המסירה? אני יודע, מתחשק לנו לשאול, האם זה משתלם? אולי עדיף מהדורה כמה מכל הכישלונות בדרך. שאלה מאוד מעניינת, אבל באמת לא רלוונטית. כי הוראות השימוש של היצרן קבעו שמה שאנחנו לא משתדלים אליו הוא לא שלנו. וכל העולם הזה הוא עולם של השתדלות. אחרת לא היה צריך בכלל לחכות. הערכנו בזה בשבוע שעבר ברעיון הגבורה, ההתאפקות, המחיה מיתים ברחמים רבים, בפסקה מדהימה ברב קוק. מתאר את רעיון הנסירה על סכנותיו ועל יעודו. לעניות דעתי, פרשת וייצא זאת פרשת הנסירה. אבל קודם כל מקור שש. אי אפשר לאדם להיפרד מדביקות אלוקית. אי אפשר. האדם חושב שהוא יכול להיפרד מהדביקות האלוקית, אבל זה טבעי לו. ובכל זאת ברא אותנו הקדוש ברוך הוא כך, שהוא נתן לנו להרגיש שזה לא טבעי. עכשיו בקשר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו לא מדובר בכלל על האיש והאישה. למה נתן לנו ככה הקדוש ברוך הוא את הטבע הזה? למה באמת לא סידר לנו שכמו שכל דבר, יש תינוק שלא מחפש את אמא? נולד תינוק בעולם. מה הדבר הראשון שהוא מחפש? מחפש דבר ראשון את אמא. והוא יודע לשתות ולאכול ברוך השם, כשהכל עד 120 שנים טובות ובריאות. הוא יודע את הכל מצוין. לא עבר שום קורס. הוא לא היה בהכנה ללידה בקורס. הוא גם לא יודע את טיב מרכיבי החלב ואת המעבר מהגלוקוז והכמויות. הוא ממש לא מבין בזה כלום. אגב, יש זיקה קבועה. כמה שהוא מבין פחות, הוא אוכל בריא יותר. תבדקו את זה פעם. והוא אוכל נכון, והוא ישר יודע שהוא צריך את אמא. גדל עוד טיפה, והוא מיד יודע שהוא מחפש את אבא. ועוד לא ראינו אף פעם תינוק שניגש אל אבא ואומר לו, הכל 100%, אבל אם אפשר, אבא, בדיקת רקמות. הוכחה. מי אמר שבראת אותי? ואגב, השאלות על אבא ואמא הם פי אלף מעל הקודש ברוך. מי אמר שלא החלפנו בחדר לידת? בלגן. אז למה כשהקודש ברוך הוא ברא אותי, הוא לא ארגן לי את הטבע הזה שאני באופן טבעי ישר אבקש אותו? מה, לא הכי טבעי? זה הרי הגיוני כל כך. ברא את העולם והכל, נו, אז למה? תילי פלאות. כי הוא ראה בריאה אחת מאוד משונה שנקראת אדם. והבריאה המשונה הזאת יש לה דבר אחד יותר חשוב מלהכיר את הקדוש ברוך הוא. הבחירה החופשית לא להכיר אותו. זה הכי חשוב. עכשיו קצת תכיר אותו. אחרת זה לא שווה. כך הוא ברא אותנו. זה מהותי, זה אינטגרלי, זה פנימי לבריאה. אין כלום באדם אם הוא לא נברא כך שהוא ישתדל להכיר. היסגור בשר תחתנה. אתה יכול לחשוב שאפשר בלי. אבל העולם הולך והולך 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 ומחפש איזם כזה ואיזם כזה ואיזם כזה ומשתגע, ובסוף עוד פעם מגיע לזיקות אלוקית ונופל, ועוד פעם מגיע ונופל, ועוד פעם. אי אפשר לאדם להיפרד מהדביקות האלוקית. אגב, כל שיר השירים בנוי על הרומן הזה שהולך ונופל ועולה ונופל. והדוד דופק, והראיה בורחת, והתרדמה. פשטתי את כותנתי, איכה חייל בשינה. ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה אור השם אלוהי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. אני רוצה שזה יבוא ממך. אני רוצה שזה יהיה מדעתך, שזה יהיה בהיר. אז מה עושים? על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. והפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. הפרצופים, כלומר, אנחנו והוא. ובכללות התרדמה במקום צלע מחוברת. חיבור טבעי, גב לגב. במקום זה עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. זה מדהים. אני רוצה שאתה תגיע למסקנה ותאמר, זאת הפעם עצם מעצמי, אחרת אתה תהיה חבור יחד, אבל כל הזמן תשאל מי אמר, למה? זאת הפעם עצם מעצמי פירושו, אני מכיר את כל העולם, ורק זאת העצם מעצמי. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עדי עד. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים. הרב כותב את הדברים בתחילת המאה, מלחמת העולם הראשונה לפני קצת. או תוך כדי, הן תולדותיה של הנסירה. הווה אמינא, המחשבה, הרב מדבר, כשהקומוניזם בתפארתו, שהניסיון לנתק אדם מאלוהיו ושיאו, שהאתאיזם תופס את המקום הגדול שלו. הן תולדותיה של הנסירה, המביאה לידי ההתאחדות הגמורה. ההפך, מה עושה הנסירה בסוף? אתם מפחדים, אומר הרב קוק, מהנסירה. אני מבסוט מהנסירה. הנסירה תביא בסוף להכרה חופשית בזה שהקדוש ברוך הוא אישי. ביום ההוא לא תקראי לי עוד בעלי, כי אם אישי. עכשיו מבינים את הפשע. אגב, כל ספר הושע, לא רק הסוף עוסק בזה, מתחילתו, אתם זוכרים את תחילת הנבואה של הושע? אין עוד נביא כזה. מה הוא מתנבא הושע בהתחלה? הוא לא מתנבא. הוא מקבל איזה מין ניסיון מזעזע. תחילת דיבר השם בהושע, ומה הוא אומר לו? קח לך אשת זנונים. והוא מתחייב לקחת אישה זונה. ופרק א' בהושע, נורא והיום, והיא מולידה שם, היא יולדת ילדי זנונים. והוא קורא להם לא עמי ולא רוחמה, ויזרעאל. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך חז"ל מסבירים את ההמשך, עכשיו גרשנה. ואומר לו הושע, איך, מה פתאום, זה הילדים שלי. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, מי אמר לך את הילדים שלך, הרי יש את זנונים. אולי זה לא. ואומרים חז"ל, זאת הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא לטענתו של הושע, ריבונו של עולם, בניך חטאו, החליפם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הושע, ילדי זנונים שלך, אתה יכול להחליף? את בני בכורי? הנסירה בלבלה אותך, אבל הנסירה תוביל אותך בסוף לומר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. הנסירה הזאת תוביל אותך להביא אותנו למקום שאנחנו יכולים לשוב עד השם. אנחנו אגב מבינים מה זה שובה ישראל עד השם. כשאני אומר את הפסוק הזה, אני רואה את החתן הולך אל הקלה. שובה ישראל עד השם. מין מסלול ארוך ארוך עם כל החברים והדודים והדודות מהצדדים. תבחר. אתה בטוח שזה מה שהחלטת? זאת ההזדמנות האחרונה להחליט אחרת. לא נעים, זה יעשה קצת לא טוב פה עכשיו, אבל עכשיו עוד יש אפשרות. לך עד השם אלוקיך. שובה ישראל. עד שתגיד זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. ולא כל מה שפגשתי בשבילי. קשה. זה לא רק איזה ניסיון עם מנגינו. זה הושע. האפשרויות, אני חוזר למשפט הזה, לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמה, זאת פסקה קשה, אבל אחרי כל ההקדמות אני חושב שהיא מובנת מאוד. על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים. זה עצמו הן תולדותיה של הנסירה המביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורית. יודעים מה זה צורית? החזקה כמו סלע. החופשית. הרב קוק כותב באורות התשובה, הכפירה הגמורה, רק היא תביא אל התשובה הגמורה. כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך. פתאום פסוק מקבל פשט. כי כאשר יבעל בחור בתולה, כן יבעלוך בנייך. דווקא כאשר יבעל בחור בתולה במפגש הזה היחיד של הידיעה זאת הפעם עצם מעצמי, כן יבעלוך בנייך, הבחירה בארץ לא תהיה כי זה מקלט טוב, כי זה בית בטוח, כי ההבלים האלה יתמסמסו פעם, אלא כי זאת הפעם עצם מעצמי, כי זה ואנחנו דבר אחד, כי זאת אשתי ואני אישה. איך הוא אומר להושע? תקרא ללא עמי עמי וללא רוחמה רוחמה. כי היא אשתי ואני אישה ואתם בניי. עכשיו תשנה את השם. איך חשבת בכלל על הרעיון שהפירודים אפשריים לגמרי? איך חשבת? סימן שהנסירה עבדה. כמה היא עבדה? עד הושע היא עבדה. ראש לנביאים. עכשיו אפשר להגיע לתשובה גמורה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. ואז המשפט החותם, החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. עכשיו המושגים מובנים, החיבור הטבעי זאת אומרת, החיבור הטבעי הפשוט, זה הכי תמים. כל כך הרבה פעמים, אגב, אנחנו מתגעגעים לזה. אם היינו יכולים לחזור לחיבור הטבעי, אומרת לנו כל פעם הנשמה מבפנים, ובצדק, הסבתא מבפנים שלנו אומרת את זה כל פעם, כמו שהיה בעיירה. בלי שאלות. בלי שאלות, נכון? 50% שלא מצאנו, אבל בלי שאלות. לא, אנחנו צריכים משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו צריכים הכרה מוחלטת. אנחנו אחרי הנסירה התרדמית. אנחנו הולכים אל זאת הפעם עצם מעצמי. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. ועכשיו השיא של הכל. וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת ותורה חוזרת ללומדיה. מוריי ורבותיי, את זה כותב הרב קוק בארץ ישראל לפני כמעט 80 שנה. והוא מדבר בלשון הווה. תחשבו על מה הוא ראה ולאן הוא צפה. ותורה הוא לא כותב תחזור ללומדיה. אין לו זמן לדקדוקים בעתיד ובהווה, הוא כבר פה. ותורה חוזרת ללומדיה. וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אנחנו בתהליך. אתה יכול לא לראות אותו. הוא מתרחש. יכולים לעמוד לידי כולם ולהכחיש אותו. הוא קיים. הוא נראה בלתי אפשרי כי הנסירה כל כך עוצמתית. הדברים נכתבים בשיא הפירוד. כשהוא מדבר על תורה חוזרת הלומדיה, יושבים פה בארץ כמה אנשי היישוב הישן, והוא מתאר בעצמו איך נראית התורה בימיו פה בארץ. אבל זאת עובדה חולפת. זה הולך ומתרחש. חזרה לשבע הברכות וחזרה לפרשה ולסיום. שבע הברכות כולם לא ניתקנו, אלא כמו במקור ארבע. שבע ברכות אלו כנגד שבע חופות שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם בגן עדן. והשושבינים המובילים את החתן והכלה, אני אומר על פה, אינם אלא הקדוש ברוך הוא, כלומר אבי ואמו, המובילים את אדם וחווה לחתונתם. והנרות אינם אלא האש של הגן. וגם הסיבובים אינם אלא המסוס של החתן על הכלה, יסיס עלייך אלוקייך. הסיבובים שהרבה פעמים לא כל כך אוהבים כי לא מבינים את עניינם. גם הסיבובים הם רק חלק מאותה גאולה ותהליך שלם. ומביאים החתן והכלה בהילולים, ועל זה ייקרא הילולה. ואז מתחילים בברכת בורא פרי הגפן. בואו נראה עכשיו את הברכות לדקה אחת. למה מתחילים בבורא פרי הגפן וזה חלק משבע הברכות? בגלל היין הראשון ששתה האדם בברכת הנישואים. זה התנתק. אחר כך מברכים ברכת שהכל ברא לכבודו, שואל רבי דוד אבו דרהם, אני אומר על פה, למה דווקא פה? מה, יש עוד הרבה פעמים התכנסויות של כל הקהל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא זה לכבודו. אומר רבי דוד אבו דרהם, ונראית לי הברכה הזאת זכר לפסוק שאנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. את הכל ברא לכבודו. לא הבנתי את אבו דרהם המון זמן, עד שנזכרתי. הרי הפסוק הידוע לכולנו הוא עושה שלום ובורא רע. אז למה שינו לעבורא את הכל? למה ברא הקדוש ברוך הוא רע? כדי שתהיה נסירה ואנחנו נוכל להשתדל ונגיע אל הטוב בעצמנו. אז מה מברכים בתחילת שבע הברכות אחרי היין שמתקנים בו את היין ששתה אדם הראשון בנישואיו? שהכל, כלומר, מה שרומז לבורא רע, ברא לכבודו. כי כבודו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נשתדל גם את הרע לקחת אל הטוב. אחרי ברכת שהכל ברא לכבודו, שזה לעניות דעתי מובנה, עוברים ליוצר האדם הראשון וליוצר האדם השני, כי אם אתה רוצה להבין איך את הכל ברא לכבודו, הנה. הוא ברא את האדם, אבל אמר זה לבדו וצריך להשתדל. אז הוא לקח את הלבדו שהיה בצלמו, מיסר אותו, התקין לו ממנו בניין עדי עד, זה ממש נשמע בני, וזה נשמע בני אגב, כי זאת הפעם היחידה שבבריאה כתוב, ויבן השם אלוקים את הצלע, ומכאן למדו שבינה יתירה ניתנה באישה מן האיש, ויבן זה בניין שלם, זאת התבוננות פנימית שמתרחשת בתהליך, והתהליך הוא של האישה, לא של האיש. לכן היא קרובה יותר להבנת הגאולה, לכן היא קרובה יותר לתהליכיות תמיד. הוא מכיר את העובדות, אבל לא את התהליך. ואז אחרי שיוצר האדם הראשון נעשה ליוצר האדם השני, באים ואומרים, נו, אז מה יעשו? אז צריך שהחתן והכלה ייפגשו, אז בוא נראה את קיבוץ בניה לתוכה בשמחה. להשתדל. איך יכולה להיות חתונה בלי שהחתן והכלה מגיעים להיפגש? סוס תסיס ותגל עקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. מתי סוס אסיס בהשם תגל נפשי? איך יבעלוך בנייך כאשר יבעל בחור בתולה? כשישלחו דולרים כדי שנעשה את זה? זה יהיה כשנהיה פה ונעשה את זה. אז יהיה סוס אסיס. ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. ואז אפשר לתפוס את ההמשך. שמח תשמח רעים האהובים. איך אמרנו תמיד? שמח תשמח ריבונו של עולם רעים שלך. כי עכשיו הם עושים יחד איתך את הבניין בעולם. כך אומר הנציב להתכוון בברכה הזאת. שמח תשמח רעים האהובים זה לזו וזו לזה, המגלים את ההשתדלות הזאת, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. מה עשית בגן עדן מקדם? מה כל כך היה שמח? ניסרת אותנו. אז מה שמח? ניסרתי, ועל הבוקר התעוררת וראית מולך. למה ראית מולך על הבוקר? חוכמה, לא היה אף אופציה אחרת. אז זאת הייתה האופציה היחידה שראית. זה לא מדויק. הרי האדם קרא שימות, האדם השלם הזה, האיש והאישה, קרא שימות לכל הבריאה. והוא הבין, הוא, שניהם, הוא הבין שזאת עצם מעצמי ובשר מבשרי. את ההבנה הזאת תעשה לנו כמו שהיה בגן עדן מקדם. ואז באה הברכה אחרית, זה השיא של השיאים, ואומרת, ריבונו של עולם, שברא את זה בגן עדן ומגלה את זה דרך החתן והכלה, מהרה ישמע בערי יהודה, משמח החתן עם הכלה. ויברח יעקב שדה ארם, יעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. יעקב אבינו מגיע לפדן ארם, הוא חושב שזה דבר מאוד קל, יש שידוכים מסובכים. יצחק, רבקה, אליעזר, 40 שנה הוא מחכה, לפי חז"ל היא חיכתה רק 3 שנים, גם זה יחד 43, זה הרבה. אברהם ושרה לא יודע, יש, אבל השידוך הכי קל שהיה בעולם זה יעקב ורחל. הוא לא שולח איזה מישהו לבאר, ואף אחת לא יוצאת לשאוב מים. הוא מגיע ודייט ראשון. פגישה ראשונה, עוד לא אמרו מילה ושולם עליכם הכל מסודר. יש כמה מפריעים, הוא שולח אותה מיד למקום נכון יותר, והוא פילה פלואים, ויהב את יעקב את רחל, וישק יעקב על רחל, ויהב, ככה אתה חושב שזה הולך, אה? חכה, חכה. 7 שנים, ועוד 7 שנים. ואתה לא רק יעקב יעקב, אחרי הברכות שקיבלת מאבא בעל כורחך, אבל לפי רצונה של אמא, אתה הרי גם עשיו. אז אתה צריך גם את לאה, וגם את רחל. ומסתבר שאתה צריך גם את בלהה, וגם את זלפה. כי אתה הולך להיות האבא של כל הכוחות בעם ישראל. ואתה הולך להיות, ואת, 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 והאימהות אשר בנו שתיהם, הכל הכל הולך להיבנות. זה לא עוד סיפור חתונה ככה רומנטי, נחמד, שיכול היה להיגמר בפסוק הבא. זה מתחיל כל כך במרכאות כפולות רומנטי ופשוט. הכי פחות מסובך. 64 פסוקים יש על הסיבוכים בפרשת אליעזר עבד אברהם. רק הולכים הרואים, ממש סיפור גבורה הכי הרואי עם סוס לבן. ויעקב מזיז את האבן מהבאר, לא ממש כמו הסיפורים של הילדים. עכשיו מתחילים הבירורים. עכשיו מתחילים הכישורים של רחל, של לאה, דרך מה שלנו לא נראה מובן על פניו. דודאים, יוסף, יששכר, זבולון, בנימין. כל החיבורים האלה יצטרכו להתאחד ביחד. אתה עצמך יעקב, אתם לא מבינים את זה בכלל. אגב, שוב, ויבן, רחל ולאה מבינו. כמה אתה תבין? רחל נמצאת שם מתחת למיטה ומוסרת סימנים ללאה. ויעבוד ישראל באישה. מה קרה? ויברח יעקב בארם ויעבוד ישראל? מה פתאום? ויעבוד יעקב. זה לא היה ישראל, הוא לא נקרא ישראל בפרשה. עוד לא קוראים לו ישראל בכלל. זה פסוק מדהים. לא קוראים לו כך. הרי יקראו לו כך כשהמלאך יפגוש אותו. אף אחד עוד לא קרא לו כך. זה לא יעקב, זה כולנו. כולנו עובדים בזיווג הזה של יעקב ורחל ולאה, בזיווג הזה של הקדוש ברוך הוא איתנו ושל כולנו עם כולנו עד שנגיע אל הזיווג השלם הזה. בזיווג השלים בשם כל ישראל. מסובך מאוד. ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. ואז מתחילים המרחקים. ואפרים רחק, ואפרים מתרחק, ואפרים בורח, והוא נופל. ואז בא הושע הנביא הזה בעצמו, הנביא של פרק א', ואומר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. וזה כל פרשת ויצא. זה כל החצי השני של הפרשה, של המחשבה הראשונה עלי אדמות. אולי אפשר באמת להיפרד מבית אבא? אולי אפשר עוד 7 שנים לחכות? עוד 6? והעקודים והנקודים והברודים והממון וחרן מתחילים ככה לעכב, לעכב, לעכב את החתונה הגדולה. והלבן הארמי של הצה ולמד כמעט כבר מצליח לעשות עיכובים חס וחלילה. והוא רודף כדי לעשות את העיכובים האחרונים, ונדמה לך שהתרדמה מצליחה. והנה אוטוטו לבן ניצח, ואפשר כבר לדבר על היפרדותם של ישראל מארצם. ולא נולד בנימין, הנה עובדה הם הלכו, ולא נולד בנימין. ולא נולד זה שבחלקו יש מקדש, הנה הכל בסדר. הנה הוא נולד. והנה לבן רודף וצריך ללכת. ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. והמשמח חתן וחלה במובן הפרטי של וייצא, הוא המשמח החתן עם הקלה במובן הכללי של וייצא. את כל זה, ודאי עוד הרבה הרבה יותר מזה, ביקשו רבותינו לתקן בהפטרה הזאת. ויעבוד ישראל באישה, ובידיעה שהכל תלוי בם, בבם בם בם של סוף ההפטרה. צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. ואנחנו נסיים בסיום שאנחנו כן מוסיפים, ולא יבושו עמי לעולם. ערב טוב.